כן, הגמרא במסכת ברכות בדף למד ג' ואמר רבי חנינה, שמיים חוץ מיראת שמיים, שנאמר ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך כאם ליראה את השם. הכל בידי שמיים, הכוונה כל מה שעם האדם, אם הוא עשיר, עני, גיבור, חלש, פיקח, טיפש, הכל זה נגזר עליו מן השמיים ביום שהוא נברא, ביום שהורידו את נשמתו למטה. יש מאמר במדרש שקודם לדת האדם הקדוש ברוך הוא קורא לגבריאל ואומר לו, קח את הנשמה הזאת, כנס איתה לאולם, יש שם אולם תצוגה של כל מיני חליפות, שיבחר לו האדם הזה איזה צורה הוא בוחר להיות, גבוה, נמוך, שמן, רזה, יפה, מכוער, הכל האדם בעצמו בוחר לעצמו. אחר כך אם יהיה טיפש או חכם, אם יהיה גיבור או חלש, אם יהיה עשיר או יהיה עני. ואומר שם המדרש, אם האדם יש לו דעת, הוא בוחר מה שהוא יודע שזה צורך לו. לא סתם בוחרים עושר, כולם ירצו להיות עשירים, אבל אם הוא יודע, הנשמה יודעת שזה לא לטובתו, היא מוותרת על העושר. וכן, יודע שלא לטובתו להיות גיבור, מוותר על הגבורה. ואז הוא בוחר לו הכל, הכל נגזר מלמעלה. חוץ מדבר אחד שזה לא גוזרים, צדיק ורשע לקה אמר. הקדוש ברוך הוא אומר הכל עליו, מה הוא יהיה? ויש לנו ראייה לזה, הגמרא אומרת, ויכולו השמיים והארץ וכל צבעם. מה זה צבעם? לצביונם נבראו. כל הבריות כולם שיש לנו בעולם, כל אחד ייפל לו אומנותו, ייפל לו צורתו, ייפל לו את עתידו בפניו. הוא מסכים. כשאנחנו עם הגוף שלנו, יש לנו לפעמים קנאות שרואה אדם שחברו כך והוא כך, למה אני פחות מהשני? אבל באמיתות, עם גוף של עצמו, עם נשמתו, הוא יודע שזה מה שיש לו, חלקו זה שלו. אבל אנחנו היום בנושא של יראת השם. אמר כבר דוד, ראשית חוכמה, יראת השם. שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. אנחנו הולכים ומתקרבים גם לקראת חודש אבול. היסוד היסודות של הסליחות, היסוד היסודות של התפילות, יסוד היסודות של ה-40 יום, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, זה צריך יראת השם. כי זה תלוי ומסור בידינו. ולא יאמר אדם, אני השגתי יראת השם כבר, ידע שזה יכול להפסיד אותה ברגע אחד. ומצד שני לא יאמר אדם, אני אין לי יראת השם, מה אני אעשה, זה המזל שלי, ידע שיכול להשיג אותה גם ברגע אחד. כלומר, השגת יראת השם והפסדת יראת השם תלויה היא באדם, בהחלטתו, בהשתדלותו, גם בתפילתו. גם תפילה עוזרת, הכל עוזר בשביל יראת השם. עכשיו יוצא שיראת השם, הגמרא שם אומרת שהיא תלויה בידי האדם. מאיפה היא לומדת? מהפסוק, ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראם. כי אם שואלת הגמרא, עתו יראה מלתה זוטרתי, זה דבר קטן, תכף נראה בהמשך מה זה יראת השם, איזה מדרגה עצומה זאת שהכל תלוי בה. אומרת הגמרא, אם לגבי משה יראת השם מלתה זוטרתי. הגמרא שם אמנם מביאה שם משל, רבי שמעון, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אין לה אוצר של יראת שמיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא משתבח בשום דבר, הקדוש ברוך הוא לא שמח על שום מעלה שאדם יגיע אליה, אפילו יהיה חכם גדול כמו שלמה המלך, כמו שאמר, כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל בידו אותי, כי באלה חפצתי נאום אדוני. אז אם כן, הגמרא דרשה שם, אפילו יהיה חכם כמו שלמה המלך, שעליו נאמר, לפניו לא היה כן, ואחריו לא יהיה כן. אפילו יהיה עשיר גדול בעולם, כמו כל העשירים הגדולים שהיו, אם בזמן בית ראשון ואם בזמן בית שני. ואפילו יהיה גיבור גדול כמו שמשון, לא יעזור כלום, הקדוש ברוך הוא לא משתבח בו. למה? כל זה מתנה מעת השם. אז זה היה אומר, הקדוש ברוך הוא, מה אתה מביא לי מדבר שאני נתתי לך? וזה אתה בא לפניי, אני רוצה דבר שאתה עשית. מה דבר שאדם עושה? זה יראת השם. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, שכל וידוע אותי נאום השם, כי באלה חפצתי נאום השם. צא הקדוש ברוך הוא בלי יראת השם לא שמח. בגמרא שם רבי שמעון בר יוחאי אומר, אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזה ולא אוצר של יראת שמיים, שמי שזוכה לוקח את האוצר הזה, שנאמר יראת השם היא אוצרו. שזה המעלה של יראת השם. לפני שנסביר מה זה יראת השם, גם נבין מה זה המהות. יש עוד גמרא מפורסמת שאנחנו תמיד מזכירים אותה, מסכת שבת. שם הגמרא מזכירה את הששת הסדרים. אחרי זה אמר רבה בדף למד א', שעה שמכניסים אדם לדין, שם שש שאלות נוקבות ששואלים את האדם אחרי פטירתו. שאלה הראשונה שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה? הכוונה, המסע ומתן היה כמו שצריך, היה בלי גזל, בלי הונאה, בלי מרמה, בלי שבועת שווא, בלי איזה רמאות, בלי איזה חמאס. נסעת ונתת באמונה. שאלה שנייה, קבעת העיתים לתורה, והיה לו זמן קביעות שלא שינה אותו בשום פנים ואופן, בשום עניין אחר. זה נקרא קביעות עיתים לתורה. אחר כך קבעת העיתים לתורה, אחר כך עסקת, עסקת בעניינים של התורה, זאת אומרת עניינים שמיים, עסקת, פלפלת בחוכמה, ציפית לישועה, ציפית לישועה, פלפלת לחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. גם בלימוד התורה שואלים אותו על עוד מדרגות. אם הוא עסק בעניינים פנימיים יותר של התורה, בהבנת התורה, אחר כך אם הוא ציפה לישועה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, השאלה אם הוא מדקלמים או מתכוונים באמת, כי לישועתך כיווינו כל היום. שם כתוב צריך לכוון, אומר רבנו הארי, לצפות לישועה כל יום וכל רגע. אדם צריך להגיד מתי יבוא משיח בן דוד, מתי תהיה הגאולה של ישראל. גם זה שואלים. אחר כך פלפלת בחוכמה, זאת אומרת שאלת מה ההבדל בין הדין הזה לדין הזה, למה פה מותר ושם אסור, מה החילוקים, כדי להבין את כל הדברים האלה בהלכה. אחר כך הבנת דבר מתוך דבר, שהרבה הלכות שהן אינן כתובות בשולחן ערוך בפירוש, אנחנו צריכים להבין אותן מעצמנו, לפי היסודות שהורו לנו חז"ל. כל זה שואלים את הגמרא, את האדם לפני, אחרי מותו, לפני בואו לגן עדן. הגמרא אחר כך אומרת, נגיד שעבר את כל השש סעיפים האלה בשלום, הכל היה בסדר, הכל כן, 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 והם בדקו והכל אמיתי. ואפילו אחי, יראת השם היא אוצרו, אין, אין, לא, לא. בודקים כעת עם כל התורה שהוא למד, עם כל התפילות שהוא עשה, עם כל ציפוי לישועה שהיה, עם כל המסע ומתן שהיה באמונה, בקביעות עתים לתורה, והכל היה מתוך יראת השם, כן, מכניסים אותו לגן עדן. אבל אם לא היה לו יראת השם, אלא הוא עשה בשביל שהנטיות שלו הם כאלה, כדי שהצדק והיושר מורים כן, לא מטעם יראת השם, מוציאים אותו החוצה, כולם מקבלים אותו. הגמרא מביאה שם משל, משל לאדם שאמר לחברו, לעבדו, הבא לי כור חיטים. אמר לו, לך תעלה לגג, יש שם מחסן, תביא לי שק של חיטים, הוריד לו את השק של החיטים. שאל אותו, אחרי זה הבאת איתו קו חומטון, קו זה כאילו 300 בערך, זה כאילו 300 גרם. חומטון ראשי אומר אדמה מלוחה, מלח, כדי שהחיטה לא תתליע ולא תתקלקל ותרכב, מערבבים לה בתוכה מעט אדמה שלה או מלח, קצת מלח, זה מקיים את החיטים שלא יתליעו ויתקלקלו. אמר לו, לא, לא שמתי לזה קו חומטון. אמר לו, מוטב שלא העלית, עכשיו הורדת את זה, התקלקל כל השק הלך. זאת אומרת, אדם יכול ללמוד תורה כל ימי חייו, יכול לעשות מצוות כל ימי חייו, אבל לא יהיה לו שם יראת השם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יותר טוב שלא היית מביא. משל למה הדבר דומה? לגזבר, גזבר זה גבאי של צדקה, שיש לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות אין לו. יש לו את המפתח של הכספת, אמרו לו, הנה המפתח של הכספת, שם הכסף של חלק צדקה. הוא בא להיכנס, יש לפני זה כמה שערים, חדרים, לשכות, פתחים, הכל נעול, אין מפתחות. מה זה שווה? צוחקים עליו כולם, איזה גזבר זה? יש לו רק את המפתח של הכספת. אותו דבר, אדם יהיה לו מפתח של התורה, יש לו ידיעה בשולחן ערוך, יש לו ידיעה בחוכמה, יש לו מעשים טובים, אבל יראת השם אין, זה המפתחות החיצוניות חסרות. בלי מפתח חיצוני לא יכול להיכנס. מה זה מפתח חיצוני? יראת השם. זה שאמר דוד בתהילים, ראשית חוכמה יראת השם. החוכמה זה המפתח הפנימי, אבל היראה זה המפתח החיצון. אי אפשר להיכנס לחוכמה, ונדמה לו שהוא נכנס לחוכמה, נדמה לו שהוא חכם. הרי כל הסיבה של ידיעת התורה זה להכיר את גדולת הבורא יתברך ולהיראה ממנו, בגין די הוא רב ושליט, שהוא רב, הוא גדול, הוא שליט על כל העולם. אז אם האדם מקיים את כל המצוות וקורא קריאת שמע בוקר וערב, מעריך באחד עד שלא תצא נשמתו חלילה, מעריך מעריך בלי סוף, אבל יראת השם אין, אז מה הוא עשה? ומניח תפילין כל לפי כל הדעות ושתי זוגות תפילין ועושה הכל, אבל בלי יראת השם, אם לא יראת השם מוצרו אין אילנה, זה העיקר, זה המפתח העיקרי. מכריז רבי ינאי ואומר, וי עמדלת לדרתה ותרעה לדרתה עריד. אדם אין לו בית, אבל מה הוא בונה? הוא בונה שער, בונה רק שער, כי יראת השם היא השער להיכנס בו פנימה. יוצא יראת השם היא השער החיצון של החצר, וגן עדן אי אפשר להגיע אפילו לשער הראשון בלי יראת השם. השער הפנימי, נכון, זה תורה, מצוות, מעשים טובים, דרך ארץ, כל מה שהזכרנו כעת, זה השערים הפנימיים. אבל אי אפשר בכלל לחשוב להיכנס לגן עדן בלי יראת השם. זה ואי דלתת דרתה ותרעה לדרתי ערית. אז זה צריך האדם לעבוד על העניין הזה של יראת שמיים. גם כבר אומרת, לא רק לגבי עולם הבא יראת השם זה מועיל, גם לעולם הזה. מי שיש לו יראת השם אז הוא מצליח, מי שיש לו יראת השם התפילה שלו נשמעת, מי שיש לו יראת השם דבריו גם נשמעים. אדם רואה שבני ביתו לא מקבלים את דבריו, לא יגיד שהם לא בסדר, אני לא בסדר. שאם היה לי יראת השמיים היו עושים את מה שאני אומר. אדם רואה שאלה שתלויים בו, אפילו מורה לתלמידיו, רב לאנשיו, אם דבריו אינם נשמעים, מפני שאין לו יראת השם מספיק, צריך לעשות יותר. מה אומרת? אמר רבי חלבו, אמר רב הונה, כל מי שיש לו יראת השם בידוע שדבריו נשמעים. יבוא אדם אפילו פשוט, אבל הוא צדיק ירא שמיים, אומר דברים מן הלב, יודעים שזה אין לו אינטרס במה שהוא מוכיח אותנו, אין לו איזה אינטרס בזה שהוא מלמד אותנו את הדברים האלה, כי הוא יודע, הוא רוצה את זה לטובתנו אנו, דבריו נשמעים. ויש פסוק בסוף קהלת שנאמר, סוף דבר הכל נשמע, מה את האלוהים ירא. אם ראית האדם שמה שהוא אומר שומעים, סימן שהוא ירא אלוקים. מה אומר יותר מזה? שלמה המלך שהיה חכם מכל האדם, אז הוא כתב שלוש ספרים. רב עתרה אומרת, ספר משלה, ספר שיר השירים וספר קהלת. שלושה ספרים חיבר שלמה, הוא זכה מה שלא זכו אחרים. משה רבנו כתב חמישה חומשי תורה מפי הגבורה, וכתב ספר איוב, אבל שלמה כתב שלושה ספרים, שניים מהם חתם אותם ביראת שמיים, ככה הגמרא אומרת, והם ספר קהלת, הפסוק האחרון, סוף דבר, שכמה מלא מוסר שם הספר קהלת, בסופו, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. הספר השני שהוא כתב, מוסר וחוכמה, יש בו חוכמה נפלאים, ספר משלה. כל התנאים והאמוראים דורשים את הפסוקים הכתובים במשלה. במה הוא מסיים בפרק למד א', חצי הפרק האחרון, אשת חיל מי ימצא. פסוק אחרון, ומי זה, למי הוא מדבר? לאדם. והמשיל, כך אומרים חז"ל, את גוף האדם לאישה, הנשמה לאיש, וגוף האדם לאישה. שאדם צריך להתפלל שגופו יהיה נשמע לדבר השם. אשת חיל זה הגוף. מי ימצא ורחוק פני מכרה? בטח בעלי בעלה, הנשמה סומכת על הגוף. אתה הולך לישון. אני אומר, הגוף שלי בסדר, הוא רגיל לקום מוקדם, הוא יקום בזמן. אני כעת אוכל, הוא יודע שהגוף יאכל את המידה הראויה ולא יאכל דבר שהוא אסור. זה בטח בעלי בעלה, בשנה לא יחסר, ימלת הוא טוב ולא רע. הגוף הזה של צדיק, הוא מסייע לצדיק לעשות רצון השם כל ימי חייו. כל ימי חייה, דרשת צמר ופשתים, ודנס בחבץ כפיה. בסוף מה הוא אומר? בפסוק האחרון, שהוא מגיע לסוף, שקר החן והבל היופי, זאת אומרת כל המצוות, וכן זה הגמרא שם אומרת תורה, אפילו תורה חס ושלום, אדם שיש לו תורה, אדם שיש לו מצוות, רק תורה לבד, מצוות לבד, זה שקר, שקר החן והבל היופי. אישה יראת השם היא תתהלן, אם הוא יש לו יראת שמיים אומר שלמה, אז המצווה שלו שווה. אם יש לו יראת השם, התורה שלו יש לה מעלה. אבל אם עושה חס ושלום מן השפה ולחוץ, ראינו הרבה גדולים היו, מראה אומרת, דואג והחיתופל היו דורשים 300 הלכות במגדל הפורח באוויר, עליהם אמר הפסוק, איה סופר, איה מונה, איה סופר את, את השקלים, כמה קל וחומר בתורה היו סופרים. לא היה דבר בתורה שהיה נעלם מהם, כמעט היו כמעט גדולים מדוד המלך. ובכל זאת נאבדו בחצי ימיהם, זה מת בין 34 עד 35, שנאמר אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ונחרטו מהעולם הזה מהעולם הבא. הגמרא דורשת מפסוקים שאפילו דבר שמועה בשמם לא אמרו בבית המדרש. למה? היה להם כל התורה, יראת השם לא היה. תיקון המידות לא תקנו. וזה דבר הכי גרוע. ולא אמר אדם, אז מה, יראת השם בבת אחת, אני לא יכול להיות יראי השם כמו יצחק אבינו, או כמו משה, או כמו אברהם אבינו, תראה בהמשך. אבל תתחיל. כשאדם מתחיל, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם כחודו, פיתחו של אולם. אז לא העיקר שאדם יקיים תורה ומצוות, אלא צריך יראת השם. זה אמר שלמה, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. הגמרא ממשיכה ואומרת, סוף דבר הכל נשמע, רבי אלעזר אומר, כל העולם נברא בשבילו, בשביל ירא שמיים, הכל שלו, שנאמר, כי זה כל האדם. רבי אבא אמר, שקול זה כנגד כל העולם. תביא אדם שיש לו יראת השם, זה מול כל העולם כולו מכריע הוא את הכף. תראה כמה גדול המדרגה של יראת שמיים, לא דבר פשוט. ולכן אנחנו רואים שהתנאים והאמוראים השתבחו בזה. רבן יוחנן בן זכאי לפני פטירתו, הגמרא אומרת שאמרו לו ברכנו, אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו רבנו עד כאן, אמר להם הולוואי, תדע שאדם עובר עבירה, אומר מי רואה אני, מחפש אם מישהו רואה אותו, מה יוצא? שחסר לו יראת השם. יש בספר חסידים, תדעו, כתוב שם דבר נורא, סימן תקפת, אומר אם ראית אדם שמפחד בגשמיות מאיזה דבר, יש מפחד משוטר, יש מפחד מכלב, יש סתם, יש מפחד מהזעקה, כל אחד פחד מאיזה משהו, אומר זה חיסרון ביראת שמיים. ואם קרה לאדם, אם קרה לאדם שבא לו איזה פחד, תדע שמאותתים לו מהשמיים שחסר לו מורה. זאת אומרת, הוא עושה דברים כמו שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עול מלכות שמיים מעלינו. פעיל אדם עושה דברים ככה, הוא מתפלל, קורא או משתחווה מלוא קומתו, גומר את התפילה, הולך הביתה לאכול, שוכח את הכל, מברך איך שלא יהיה, העיקר לצאת את החובה. פורק עול, אומר עכשיו יאללה, למדתי כל היום, היום זה, תן לי כעת לשכוח מהכל, זורק מעליו כאילו את הכל. כשאמרנו, אמר הנואף לקדוש ברוך הוא, חצי שעה תן לי להיות לבד בלעדיך, תן לי לעשות עבירות עכשיו, עשיתי היום מצוות, זה השם ישמור, זה פורק עול, זה מאבד את כל חלקו בעולם הזה ובעולם הבא. ואז אדם כזה חסר לו מורה, מה עושים בשמיים? שולחים לו איזה צרה שהוא מתחיל לפחד, מפחד מאיזה מישהו, מפחד מאיזה שכן, מפחד מאיזה עורך דין, מפחד מאיזה בעיה. זה רוצים להראות לו, תראה כמה אתה קטן, אתה לא שווה, אתה מלגלג על השמיים, אתה חס ושלום פרק את העול עליך של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לו, נראה אותך, יהיה לו איזה פצע קטן, הלך לרופא, הפחיד אותו, חוזר משם, ליבו בא לאמו. פתאום האיש הגיבור והנורא הזה שמצפצף על כל העולם, פתאום כל כולו פחד. מה קרה? הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לו כמה הוא לא שווה, כמה הוא קטן. אמר חכם אחד, שהלכתי פעם, כתוב בספרים, הלכתי פעם לאיזה עיר וראיתי אנשים עובדים את השם. נכנסתי לבית הכנסת, אמרו הרב תלמד אותנו איזה משהו, תגיד איזה דרשה משהו עד שהגיע זמן התפילה. טוב, עמד שאל אותם, תגידו, אתם מפחדים מגיהנם? אמרו, ודאי אנחנו מפחדים מגיהנם. אמר, באמת אתם יודעים שיש גיהנם ודנים שם את האדם אחר מותו על כל מעשיו שעשה? אמרו, ודאי. אמר להם, לא, אני לא מאמין לכם, אתם סתם אומרים מן השפה ולחוץ. אמרו, למה רבנו? אנחנו מאמינים בשכר ועונש, מתפללים כל יום ואומרים לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסדר כבגלוי ומודע על האמת וישכים ויאמר ועוד ועוד, יש לנו כל מיני, אנחנו מתפללים בבוקר גם שיציל אותנו. אמר להם, זה לא נכון, תתארו לכם שאם הייתה עיר במצור מוקפת חומה מכל הצדדים ובאו חיילי אויב ומקיפים אותה מכל הצדדים, אין יוצא ואין בא, אף אחד לא יכול ללכת, והם צופים ומביטים על איש איש מתושבי העיר, והיה אם יוצא איזה איש אחד מן העיר, מיד שובים אותו ומענים אותו עינויים קשים ומרים. מה היו עושים תושבי אותו העיר? היו זועקים יומם ולילה לקדוש ברוך הוא שיציל אותם מהאויב הנמצא מעבר לחומה, אה? אמרו, ודאי, כן, אמת, אבל אנחנו לא, אתם לא ככה? יש אדם בעולם הזה שנשאר פה? יש אדם שלא עולה למעלה? ויש אדם שבטוח שאין לו גיהנם? מי בטוח שאין לו גיהנם? הלא אמר רבנו חנן בן זכאי, היה בוכה, אמרו רבנו, נר ישראל עמוד הימני פטיש החזק מפני מעט לבוכה. אמר להם את המשל שאם אדם היה הולך לפני מלך בשר ודם וכו', שאני יכול לשחד אותו. בסוף מה אמר להם? ולא עוד, אלא שני דרכים יש לפניי, אחת של גן עדן ואחת של גיהנם, ואין יודע באיזה דרך מוליכין אותי. אמר הרב חידה, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יענו אזובי קיר? אם הגאון רבנו יוחנן בן זכאי, שהגמרא מעידה עליו, שלא הניח מקרא, משנה, אגדה, דקדוקי סופרים, דבר גדול, דבר קטן, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, שלא למד ולא חיסר מרבותיו כהוא זה, הוא תלמידו של הלל הזקן, ככה אמר, מה אנחנו נגיד ומה אנחנו נענה? אז אמר להם, אתם אומרים שאתם מפחדים מגיהנם? זה לא מפחד מגיהנם. עכשיו, אבל האמת, יש תורה, אדם שיש לו תורה לא ייפול ביד גיהנם. בכל אופן, אדם צריך להיות חזק ביראת השם. מה אומרת על עקביה בן מהללאל, שאין כמוהו בתורה, בחוכמה וביראת חטא. תראה מה הגמרא משבחת אותו, וביראת חטא. ותמיד אם נעקוב שהתלמוד משבח איזה גדול, משבח אותו ביראת שמיים, לא סתם משבח אותו רק בתורה לבד. כך מצינו גם אצל רבי יהושע בן חנניה, מגדולי התלמידים של רבי יוחנן בן זכאי. הוא, הגמרא אומרת עליו שפעם נכנסו המסכת יבמות, הגמרא מספרת שנכנסו אצל רבי יונתן בן אצל רבי דוסה בן הרקינס לשאול אותו על צרת הבת, אם היא מותרת או אסורה לגבי ייבום. אז והלכו לשאול אותו, נכנסו לשאול אותו, אמרו שבשמו שאמרו שצרת הבת מותרת. אמר להם, לא כך, הוא היה זקן מאוד, רבי דוסה בן הרקינס חיה קרוב ל-400 שנה, היו לו מידות טובות, גם מסכת מגילה מונה את המידות שהיו לו, בשבילם זכה לאריכות ימים. אז הוא לא היה מכיר את החכמים שהגיעו, כבר זה הדור הצעיר, כמו שאומרים. אז הם ביקשו רשות אחד אחד לשבת, הם נכנסו באימה ומיראה אצלו. אז כל אחד שאל מי זה, אז אמר לו, פה יש רבי אליעזר הגדול, או שיבח אותו איזה שבח גדול, הושיב אותו לידו. אחר כך הוא אומר לו, רבנו, אמור לתלמידך אחר שישב. מי זה השני? הוא אומר לו, זה רבי אלעזר בן עזריה. הוא אומר, ויש לו בן לעזריה חברנו, לא ידעתי. אמר לו, תשב, שיב אותו. אמור לתלמידך אחר שישב. מי זה? אומר, זה רבי יהושע בן חנניה. אומר, הוא, רבי יהושע בן חנניה, הוא טבע את החותם אשרי יולתו. אמר, זכורני באמו, אמא שלו, שהייתה באה לבית המדרש כשהייתה הרה ואומרת, תתפללו על הבן שלי שבמעי שיהיה חכם וירא שמיים. לא אמרה חכם לבד, אמרה חכם וירא שמיים. וזכורני שאחרי שילדה אותו הייתה מביאה עריסתו בבית המדרש, יקלטו אוזניו דברי תורה. תראה מה הם לא עשו, שיהיה להם בנים יראי שמיים. אמור לתלמידך אחר וישב, ומי הוא? אמר לו, זה רבי עקיבא בן יוסף. אמר לו, אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? שב. איזה כבוד עשה להם. ולמה? בגלל יראת שמיים. רואים שמה שהם השתפכו, התנאים והאמוראים, לא בגדולה שלהם בתורה. כולם היו גדולים בתורה, כולם היו יודעים הכל, כולם יכולים להחיות מתים. יש לנו קבלה, ככותב סדר הדורות, שלא יכתב שמו של שום חכם בתלמוד, והן במשנה והן בתלמוד, אם אינו יכול להחיות מתים. זה היה מדרגה שלהם. אבל לא סתם אדם, יש שם גם מעשה חנן בישה, תקע פעם סתירה למישהו, אז זה גם מחיי מתים. זה ממית חיים היה לו מחיי מתים. הכוונה חכם שיש בשמו שמועה בתלמוד, זה היה מחיי מתים. זה מעלה שלהם. ולא השתבחו בזה. במה הם השתבחו? ביראת השם שהייתה להם. ביראת שמיים, כמה היא חשובה. מה אומרת ביראת השם, מאיפה באה? מעניין שזה גם גמרא, גם זוהר. מהר המוריה. למה שמו הר המוריה? כל בוקר אנחנו מזכירים אלוקינו ואלוקי אבותינו, זוכרים זיכרון טוב, ואת השם אמרת לאברהם אבינו בהר המוריה, כמו שאמרנו שם בהר המוריה, ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה. אז יש כמה ביאורים, האמת, למה זה נקרא הר המוריה. ממנו יצאה הוראה לעולם, שזה מור, יש שם ריח טוב, בוסם. אבל הגמרא מבארת, הר המוריה שממנו באה יראה לעולם. אומר הזוהר, אדם שיש לו יראת שמיים, סימן שנשמתו נחצבה משמה. בידוע שהר הבית זה אבן השתייה שם, משמנה הושתת העולם, כל כדור הארץ הזה שאנחנו רואים אותו. מאיפה בא? אמר איוב, או מי ירה אבן פינתה? אומר בספר הבהיר, רבי נחוניה בן הקנה, כותב בספר הבהיר, כאשר ברא השם את עולמו, היה אחר כך הכל מים, שנאמר, חושך על פני תהום. עשה הכל מים, ברוח אלוקים מרחפת על פני המים. שליח הקדוש ברוך הוא גרגיר אבן מתחת כיסא הכבוד. מתחת כיסא הכבוד ירה שם גרגיר קטן של אבן, וירד לתוך המים, מזה צמח הר הבית. זה הסלע של אבן השתייה שממנה הושתת העולם, והלך והתפתח ונהיה כל כדור הארץ מהאבן הזאת. כל כדור הארץ אבן אחת מתחת כיסא הכבוד. ועליו אמר איוב, או מי ירה אבן פינתה. אז אם אדם מתבונן איך העולם נוצר בכלל, קבל פחד ואימה מהשם יתברך. זה הכוונה, שהר המוריה ממנה באה יראה לעולם. אז מי שיש לו נשמה טהורה, ידוע שהנשמות נבראו קודם שהיה העולם, לשבעה דברים לפני בריאת העולם. יש בית המקדש שהיה לפני בריאת העולם, תשובה הייתה לפני בריאת העולם, נשמה של האדם גם כן הייתה קודם, נשמה של ישראל, היו כולם חצובות מתחת כיסא הכבוד, הם כולם מתחת כיסא הכבוד לפני שהיה כדור הארץ והשמיים והרקעים האלה, לפני שברא אותם היה רק הקדוש ברוך הוא לבדו עם כיסא הכבוד, ושבעה דברים אלה שהגמרא מונה אותם אחד אחד. אז זה מורה שיש לו נשמה טהורה. אדם שירא מהשם, זה מורה שיש לו נשמה טהורה, ומורה שנשמתו יונקת מהר הבית, היא הר המוריה, ממנה באה מורה לעולם. ומאיפה הגמרא אומרת? מאברהם אבינו למדנו, שכאשר ניסה אותו, איפה ניסה אותו? שם. ואחרי שניסה אותו, מיד יצא המלאך השם וצעק ואמר לו, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. מה זה אתה ידעתי? אחרי שניסה אותו שם בהר המוריה. ועוד הפרשים אומרים שהוא לא יצא ידי חובה בזה שהוא, העיקר הוא ניסה והוא לא הצליח, אז הוא יצאתי ידי חובה. כמו אחד בא לבית הכנסת, אין מניין, הוא אומר, אז אני פטור מלהתפלל, אני את שלי עשיתי, חזר הביתה ולא קיים את המצווה. צריך להשתדל, אפילו שלא עלה בידו, להשתדל מקום אחר. לא עלה בידו, להשתדל עוד. לא יפתור את עצמו ישר ויגיד אני פטור, אנוס וחמנה פטרי, חפש לו כל מיני תירוצים איך לפתור את עצמו ממצוות. זה לא שיטה בעבודת השם. שיטה של עבודת השם זה שאדם יחפש איך לחייב את עצמו. היה עליו השלום ובן ציון אבא שאול, מזכירים בשמו הרבה דברים, פעם שמענו מפיו, אומר שלושה סוגי אנשים באים לשאול חכם: ראובן, שמעון ולוי. יש אחד בא שואל רק, אומר תגיד לי מה אסור מה מותר, שואל את הרב, זה אסור זה מותר, לפעמים רשימה רושם, זה הרב אמר אסור, זה מותר, לא מעניין אותי יותר מזה, זה בסדר, הוא נקרא צדיק. אבל יש יותר, יש יותר גרוע ממנו. אחד, שמעון בא אחרי שהרב אומר אסור, הוא מתחיל לחפש את האבלים, אבל אם יהיה כך ואם יהיה כך אולי יהיה מותר, ואולי במקרה כזה נתיר, ואולי אנוס, ואולי בשוגג, ואולי אם יהיה, ואם 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 ואם, מחפש איך הרב יתיר לו היתרים. אומר, זה לא עובד את הקדוש ברוך הוא, זה עובד את השולחן ערוך. אדם צריך להיות ירא שמיים אמיתי, זה הרב תגיד לי מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה, אני לא מחפש כולות מה שאני רוצה. וזה שואל, זה ששואל מחפש מותר, הוא מחפש מה שהוא רוצה, לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה לא נקרא ירא שמיים, זה לא נקרא עובד השם. הוא רוצה להזמין מראש, אפילו לפעמים יש כאלה עוד יותר גרוע, מזמינים תשובה מראש. היה לי פעם אחת, סיפרתי לכם, שאל אותי שאלה, אמרתי לו זה אסור, אומר לי הרב, אתה הרב השמיני שאומר לי כבר מספר 8 שאומר אסור, אולי אתה מכיר איזה רב שיגיד לי מותר? זה לא ירא שמיים, זה כמו אחד שעובד עם עורכי דין, הפושעים הפליליים, מחפש עורך דין שיוציא אותו מהמשפט. אנחנו עם הקדוש ברוך הוא עושים דברים כאלה? חס ושלום. אדם צריך לחפש, לראות מה השם רוצה שאני אעשה. אז זה הסוג השני, אומר זה מחפש הפוך. ויש לוי, הוא בא שואל את החכם, הרב אומר לו מותר, הוא שואל אם יש מצווה להחמיר, אם יש מנהג חומרה או אם יש עוד מנהג חסידות. אומר, או, זה נקרא עובד השם. הוא אומר, אני לא רק רוצה לצאת ידי חובתי המינימלית כלפי השם, אלא אני רוצה לעשות את המקסימום, יותר ממה שצריך. זה יקרה ירא שמיים אמיתי, זה יקרה, זה את השם אלוקיך תירא. הגמרא אומרת, מה זה את השם אלוקיך תירא? שתהיה כאברהם ויוסף ואיוב, שנאמר עליהם יראי השם. היום אנחנו מחלקים תוארים ככה, איך שבא לנו, כל אחד זה ירא שמיים. הגמרא אומרת, לא כל אחד נתנו לו תואר ירא שמיים, אפילו הצדיקים שיש לנו שהם עמודי העולם, ושידוע באבות רבי נתן מביא שיש 7 צדיקים שהעולם עומד עליהם, וכן יש 7 עמודים שהעולם עומד עליהם, שנאמר חץ ועמודי השבעה, והם 7 צדיקים שהקדוש ברוך הוא נשבע להם שלא יחריב את עולמו, נתן להם שבועה, ועליהם אנחנו אומרים בסליחות. לא נשאר זמן להגיד סליחות, שבוע הבא כבר רבותיי יום שני אומרים, מתחילים להגיד סליחות בשעה טובה, אלול הגיע. אז מה אומרים שם? רחמנה התקרלן כימה, כימה פירושו שבועה, דאברהם רחימה, כימה דיצחק עקדה, כימה דיעקב שלמה, כימה דמשה נביאה, כימה דאהרון כהנה. אצל יוסף לא כתוב כימה, אלא זכותה דיוסף צדיקה. פנחס כימה דפנחס כנאה, נשבע לו שבועה. והכל הגמרא מביאה פסוקים, כל אחד. לכן אמור, היא נותן לו את בריתי שלום, ברית זה שבועה. אחרי זה, כימה דדוד מלכה משיחה. אצל שלמה כתוב צלותה לשלמה מלכה. יוצא יש רק 7 שנשבע להם. 7 האלה הם עמודי העולם, שהעולם עומד עליהם, כנגד 7 ספירות, כנגד 7 אושפיזין. אמנם שם יש לנו יוסף, מוציאים יוסף, מכניסים פנחס בשבועות. באושפיזין הם יוסף במקום פנחס. יש אומרים שזה היינו אח. אבל בכל אופן, היו 7 צדיקים שהם עמודי העולם. לא שיבח אותם ביראת שמיים, יש רק 3. אברהם אבינו, שכתוב בפירוש הפסוק, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, שראה שהוא משתדל אפילו שבנו לא עוקדים אותו, הוא מחפש. וישא אברהם את עיניו, והנה עיל אחר ועוד נאחז בסבך בקרניו, הוא הולך, מוציא אותו מהסבך, והגמרא אומרת שבא השטן וסיבך לו את הקרניים בעץ, ואברהם אבינו לא ויתר, הוציא את הסבך ושחרר את העיל, וצריך להיזהר שלא יסרט, היה נשרט העיל, היה נפסל לקורבן, והוציא אותו שלם והקריב אותו. זה כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. השני, יוסף הצדיק. אצל יוסף כתוב ירא שמיים, הוא אומר את האלוהים אני ירא, הוא אומר לאחים שלו, זאת עשו לחיו את האלוהים אני ירא וכו'. אז רק אצל יוסף כתוב ירא שמיים. למה? אומר המדרש, מדרש תנחומה הביא את זה בפרשת כתיסה. אומר מדרש תנחומה שיוסף הצדיק, איך יכול להיות בעולם ילד בן 17 יפה תואר ויפה מראה, ועוד אל תשכח שהוא היה בבטן אמו, הוא היה בת, הלא דינה הייתה בן ויוסף היה בת, ויונתן בן עוזל אומר שהוא חלפו בבטן, הקדוש ברוך הוא הוציא את יוסף מבטנה של לאה והעביר אותו לבטנה של רחל, ואת דינה מהבטן של רחל העביר אותו לבטן של לאה. למה? ואחר ילדה בת, מה זה ואחר? נשאה לאה קל וחומר ואמרה, אם אני ילד בן, הרי אבא יעקב מוליד 12, אם אני ילד בן אז רחל תוליד בת, רחל תהיה פחות מאחת השפחות, בלהה זלפה יש להם שתיים, לרחל יהיה רק בן אחד? לא, אני מבטרת, אני ריבונו של עולם, אני דונדבת את הבן שלי לרחל. אז אם כן, זה היה יוסף, היו לו כל הנתונים חס ושלום להיכשר בעריות, חלילה וחס, חוץ מכבוד. מכרו אותו, שונאים אותו, נמצא בארץ מצרים, ארץ של זימה, כבר עומד מי שיושב שם, שותה את המים שלה, נהיה כזה. יש השם משמור, אדם יושב בארץ מסוימת, האוויר של הארץ משפיע, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות בנות מואב. אומרת הגמרא, אוויר שיטים גרם להם לזנות. מקום כזה, יש מקום מקולל, שמי שנמצא שם עושה עוונות, ויש מקום מבורך, שמי שנמצא שם עושה מצווה, מחכים בתורה, אווירה דארץ ישראל, מחכים. אז אם כן, יוסף הצדיק יושלח לשם, בא אשת אדונה, בגדים שלובשת בבוקר לא לובשת בצהריים, בצהריים לא לובשת בערב, מאיימת עליו, כופפת את קומתו, אומר לה השם זוקף כפופים, אומר לו נקר את עיניך, אומר לה השם פוקח עברים. איפה יש דבר כזה? משך שנתיים היא מדברת איתו יום יום, והיא כדברה אליו יום יום, ולא שמע אליה. אז אמר הקדוש ברוך הוא, זה ירא אלוקים, קרא לו ירא אלוקים. והשלישי איוב, השתם וישב, ירא אלוהים ושר מרע. כל האסונות שבאו עליו, שקורא את הפרק הראשון נחרד אחד אחרי השני, עד זה מדבר וזה בא ויאמר, הכל הלך לו, הבנים, הבנות, השדות, הכרמים, הצון, הבקר, מה לא, בסוף גם כל גופו מלא שחין. אומרת לו אשתו, ברך אלוהים ומות. עונה לה, כי אדבר אחת הנבלות תדברי, את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת הרע לא מקבל. יש אדם בעולם שעמד בניסיון כמו איוב? מעיד עליו הפסוק, יראה אלוקים, השתם וישב, יראה אלוקים ושר מרע. אז אם כן, מכאן ראינו שיראת שמיים זה לא דבר פשוט או דבר קל, דבר שיש בו זה. כל התורה, אם אדם יש לו כל התורה, כתוב במדרש שיר השירים, ואין בידו חוכמה, אין לו כלום, אין בידו יראה, אין לו שום דבר. לעומת זאת, חכם ויש בו יראת השם, אומר שם המדרש, הרי זה אומן וכליו בידו. עכשיו יבוא רופא יגיד, הוא רופא, אבל אין לו כלים של רפואה, אין לו זריקות, אין לו מערכת, אין לו, הוא לא הביא איתו את הערכה הרפואית, מה שווה, מה יכול לעשות? כלום. יבוא חיית, יגיד אני חיית, טוב, איפה מספריים, איפה מחט, איפה מכונת תפירה? אין לו, אומן וכליו אינם בידו, הוא לא שווה כלום. הוא למד את זה תיאורטית, אבל מעשית הוא לא יכול לעשות כלום. נגר בלי הכלים שלו, מה הוא יכול לעשות? אז זה אותו דבר, אדם שיש בו חוכמה ויראת השם אין. פעם היה חכם אחד, המשיל את זה לחשמל. יש לך כל הכלים החשמליים בבית, הצעקה האחרונה של המאה ה-20, כל המכשירים, אבל מה, לא חיברו את זרם החשמל, רשת החשמל לא מחוברת, הם שווים משהו? הכל גרמים. יראת השם זה זרם חשמלי פנימי שיש. אותו הדבר האדם שיש לו יראת השם, זה עץ ואבן אשר לא יראון ולא יראון. אבל כשיש יראת שמיים זה חיים, זה נקרא זה. יש לו ראייה עוד גם בשמות רבה, אומר שם שלא יש לו האדם תורה, מקרא, אגדה, הלכה, ואין לו יראת השם, אין לו כלום, אין לו בידו כלום. ויש לנו ראייה לזה, מסכת כתובות, שם דבר מעניין. בקוף ג' הגמרא מספרת על פטירתו של רבי יהודה הנשיא. רבנו הקדוש לפני מותו, מה ציווה שם, איזה צוואות מעניינות שם. אמר להם, יזהרו בכבוד אמכם, שאלה הגמרא, מה זה דאורייתא? אמרה לו, זה לא אמא שלהם, הייתה אשת אב. ואשת אב, בחיי האב צריך לכבד אותה, אחרי חיי האב לא צריך לכבד אותה. הוא הזהיר אותם שגם אחרי מותו יכבדו את אשתו, שלא יזלזלו בכבודה. אחרי זה כתוב שם, שמעון בני חכם, גמליאל בני נשיא. הגמרא אומרת, מה כאמר? מה פירוש? שמעון בני חכם, כולם יודעים שהוא חכם. היה לו שני בנים שנשארו, שניים מתו בחייו, ושניים היו חיים בשעה שהוא נפטר. אחד רבי שמעון בנו של רבי, והשני רבי גמליאל בנו של רבי. קוראים על שם הסבים, מכאן ראינו שקוראים בן על שם הסבא, משפחת הנשיאים, ככה היו. ועוד הם היו קוראים גם בחיים, כך נוכיח סדר הדורות, שבחיים היו קוראים, כאן ראיה שקוראים בחיים. השאר הוא אומר, שמעון בני חכם, שואל את הגמרא, מה כמה? כולם יודעים ששמעון בני חכם, ושיבה הגמרא אף על גב לשמעון בני חכם, גם לאל בני נשיא, אפילו ששמעון הוא התלמיד חכם יותר גדול, שימו את גם לאל נשיא. שואל את הגמרא, למה? אומר את הגמרא, שגם לאל בנו של רבי יהודה הנשיא, לא היה ממלא מקום אבותם. מה זה ממלא מקום? לפעמים יש אדם נפטר, אם בנו באותו מדרגה שלו יש לו את אותם ידיעות פחות או יותר, אז עדיף לשים את הבן, זה נקרא ממלא מקום אבותם. לפעמים הבן לא הולך תמיד לדרכי אביו, הוא לא בדיוק יש לו את אותם ידיעות ואותם הצלחות או השגות שהיה לאבא, אז לא. עכשיו הגמרא אומרת שרבי גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא לא היה ממלא מקום אבותיו בתורה ובחוכמה, ובכל זאת רבי יהודה הנשיא ביקש שאותו ימנו את הנשיא ולא אחר. למה? ממלא מקום אבותיו ביראת חטא הווה. תראו מה זה מדרגה, הוא בחר נשיא כבר בחייו, שלא יהיה אחר כך ויכוחים, ציפה מראש לפני מותו, תמנו את גמליאל בני נשיא. למה? כי גמליאל בני הוא ממלא מקום אבותיו, הכוונה הוא דומה לי ביראת חטא. אז תראו מה זה מעלה של עירת חטא. ורבי יהודה הנשיא ידוע היה גדול בעירת חטא. אמרה בסוטה אומרת, משמת רבי בטלה ענבה בעירת חטא. כלומר, הוא היה עירי חטא אמיתי, אז הוא יודע מה זה מדרגה של עירת חטא. אז כשנפטר, הלך, מינה לפני מותו, מינה את גמליאל בנו בגלל זה. ולהבין עוד מה זה עירת חטא. זה, יש בזה גם מדרגות, זה לא מדרגות פשוטות. יש בברא בתרא, הגמרא שם שואלת, אדם שהביאו לשוק ירקות, מהם מתי זה חייב במעשרות? כל זה עוד בשוק, זה עוד פתור. היום מעשרים בשביל שלא יקשלו אנשים שלא יודעים לעשר או שלא ישכחו. לפי הדין עדיין שזה ברשותו של המוכר, הוא פתור במעשר. מרגע שהגיע לרשותו של הלקוח, אז זה חייב במעשר. מה שם אומר אתנו רבנן, הלוקח ירק מן השוק ובורר, בירר והניח, וברר איזה עגבניות, תפוחי אדמה, מלפונים וכו', ושם הצידה, הוא עוד לא לקח אותם, פטור במעשר. למה? אולי הוא ימצא אחרים יותר טובים, המוכר פתאום יוציא איזה ארגז חדש וגיד, או, אני לוקח את זה, אז הוא ישאיר אותם, כי כל עוד והוא לא החליט. שיבה הגמרא, גמר בליבו, זאת אומרת החליט שאת זה זה בשבילו, התחייב במעשר. שואלת הגמרא, אתו גמר בליבו זה נקרא חייב? אז מה אם גמר בליבו? עוד לא שילם כסף, לא משך את זה, יש משיכה קונה, יש מעות קונות, למה? שיבה הגמרא, חה במאי עסקנן וירא שמיים. מה פירוש? ירא שמיים, כשהוא מחליט לקחת משהו בלב, אז הוא מקיים, הוא לא חוזר בו. זה נקרא ירא שמיים. לא רק שאמר מילה הוא מקיים אותה, אלא אם בליבו הוא החליט לעשות משהו לשני, כלפי השני מדובר, הוא מקיים. כאן בליבו הוא, הרי הוא ברר את הפירות והירקות האלה, ובליבו הוא החליט שהוא קונה את זה, רק הוא מחפש את הכסף ועוד קצת פירות, לראות מה החשבון, הוא ישלם. הוא אומרת, למה? שבה הגמרא, כגון רב ספרה, דקיים בנפשה ודובר אמת בלבבו. ראשי שם אומר, שלח אותנו למסכת אחרת, ששם המעשה היה עם רב ספרה, שפעם אחת היה רוצה למכור איזה חפץ, פרסם שיש לו איזה חפץ למכור. בא הקונה לקנות, אמר לו, ועשרה זהובים. אז רב ספרא עשה לו ביד, תמתין, אני קריאת שמע, עכשיו הגיע הזמן קריאת שמע. הוא חשב שרב ספרא אומר לו, לך, אני לא רוצה במחיר הזה. רב ספרא מתאים קורא קריאת שמע, וזה לא הבין, הוא העלה 12. ממשיך, הגיע הרב ספרא ואכלת ושבעת, עושה לו עוד פעם, ככה היה לו תמתין. הוא עוד הוסיף, עד שהכפיל את המחיר. גמר הרב ספרא את קריאת שמע, הוא הכפיל. אם היה מעריך קריאת שמע יותר, אני יודע, היה פי 3, פי 4. אמר לו רב ספרא, עכשיו תביא 10 זהובים. מה, אני לא מבין אותך, אני מוכן לקנות כעת ב-20, למה אתה אומר לי 10? אמר לו, ברגע הראשון שבאת ואמרת מחיר 10, הסכמתי למכור לך במחיר הזה, אז אני לא אשנה. אומר, אבל אני כעת הסכמתי, גם אני הסכמתי ב-20 לקנות. אומר לו, דובר אמת בדברו. זה רב ספרא. אז הגמרא אומרת שזה נקרא ירא שמיים, שהוא מסכים בלב לעשות משהו וגמר בליבו לעשות את זה, והוא מבצע מה שגמר בליבו, זה יקרא ירא שמיים. הזכרנו יוסף הצדיק שהוא ירא שמיים. אנחנו כבר מחכים למשיח שיבוא. ומסתכלו גם ספר הסליחות שאנחנו קוראים אותו, מלא מענייני הגאולה, רחמנה שזיב, רחמנה פירוק, רחמנה דיתמלא רחמין, רחם עלנה ועל כל אנשי ביתנה, ומחשוכה לנהורה פקינה מדיל שמח רבה, מההתחלה בסוף, כל הסליחות, שבט יהודה בדוח הקובצר, יש אגר יבייר, מקווים ישועתך אבות ובנים, כל ספר הסליחות מדבר על הגאולה, כי זה הפתרון היחיד שיש לנו כעת, אין פתרון אחר. פתרונות זמניים, כלי על גבי כלי, זה כבר עבר על זה הקנח. מזכות מי אנחנו נגאל? בזכות יוסף הצדיק. ולכן הולכים לקבר רחל. למה תמיד הולכים לקבר רחל? יש גם אגב כתוב בספרים, רבי משה חגיז כתב לפני 300 שנה, מנהג בירושלים זה, הוא כותב 300 שנה אחורה, זאת אומרת 600 שנה כבר ישנו המנהג, שהולכים לקבר רחל 3 פעמים בשנה. פעם אחת היו הולכים בי"א חשוון, שהוא יום פטירתה, ופעם שנית הולכים בחודש אלול, פעם שלישית בעשרת ימי תשובה, ומרבים שם בסליחות ובתחנונים. למה? שרחל היא אמא של יוסף הצדיק. רחל היא הולידה את בנימין, וכתוב שאין עשיו נופל אלא בידי בניה של רחל, ככה דרשה הגמרא שנאמר, אם לא יסחבו צעירי הצון. מי אלה צעירי הצון? שני הבנים, יוסף ובנימין, אלה היו השבטים הכי צעירים, אלה יפלו בידם, יפלו עמלק. ראינו שעמלק ככה היה במלחמה הראשונה. משה רבנו קורא ליהושע, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים. אחר כך שוב שולחים את יואב להילחם עם עמלק, אבל שאול נבחר בהתחלה על ידי שמואל. שמואל הנביא שולח את שאול. למה שאול? שאול היה מזרע רחל, בן קיש, איש ימיני. ימיני מבנימין היה שאול. אחרי זה, בזמן המן הרשע, מרדכי ואסתר, הם שוב, הם מזרע בנימין. יוצא תמיד זרעה של רחל בידו נופל עשם. הגמרא אומרת על הפסוק, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, מיד יעקב הולך אצל לבן ואומר לו, תנה את נשי ואת ילדיי. מה זה ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף? אמרה הגמרא, כיוון שנולד שטנו של עשיו, אז אמר יעקב, עכשיו אין לי בעיה, שנאמר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. השטנו של עשיו זה יוסף. למה השטנו של עשיו זה יוסף? זה מה כתוב בגמרא, שזה ירא שמיים וזה לא ירא שמיים. אצל יוסף כתוב את האלוהים אני ירא, אצל עשיו הנכד שלו היה, עשיו היה אדמור, הבן שלו שהוא מת, מי מינו אדמור במקומו? את אליפז. מת אליפז, מינו את עמלק, ועמלק חי למעלה מ-200 שנה. לכן מי שהיה גבוה מאוד, אומרים זה גבוה כמו עמלק. שנאמר ויבוא עמלק, לא כתוב ויבואו עמלק, הוא בעצמו עמלק, מה שמו, נכדו של עשיו הרשע, בן בנו של עשיו הרשע, אומנם היה ממזר, לא משנה, ממזר, בנו של ממזר, אבל הוא צצה ראשון לעשיו, בא להילחם עם ישראל. שלפני מותו אליפז אמר לו, אני לא יכול להילחם בישראל, אני למדתי תורה אצל יעקב. אליפז היה תלמידו של יעקב אבינו. אבל ציווה את בנו עמלק, אמר לו שיצאו ממצרים, תצא להילחם בהם. ככה הוא עשה הרשע הזה. חי 200 שנה, למעלה מ-200 שנה, יצאו ישראל ממצרים, יאללה, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. והוא, מה כתוב? ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. מעמלק אינו ירא אלוהים. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא יוסף, שנאמר עליו את האלוקים אני ירא, ויפרע מעמלק ומעשיו, שנאמר עליהם ולא ירא אלוקים. אז תראו מה זה מעלת יראת שמיים. ובמלחמה, מה אומר הכהן? מהאיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. למה ירא ורך הלבב? ירא, רש"י אמר, מעבירות שבידו. יוצא מי מנצח במלחמה? לא גיבור, מי שיודע להפעיל מנופים במטוסים ובטילים וזה. מי שיראה אלוקים, יראה אלוקים, מנצח במלחמה. אז גם הגאולה העתידה היא בזכות יראת אלוקים, יראת שמיים. לכן בסליחות הכניסו לנו, שם יש יראת שמיים גדולה, אדם שקורא סליחות מתוך הלב, מתעורר ליראת השם. ואז מבקש על הגאולה, כי דין הוא שזה יבקש על הגאולה. זה המעלה. הוא אומר, תראה אלוקים. תראה אלוקים זה אדם שלא מעניין אותו עולם הזה. איפה עולם האדום? הגמרא אומרת. שכן כתוב, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אחר כך כתוב, יום ארנה ישראל, כי לעולם חסדו. יום רונה בית אהרון, כי לעולם חסדו. יום רונה יראה השם, כי לעולם חסדו. שם לא כתוב בית. אצל לוי יש בית לוי. אהרון יש בית. כל דבר כתוב בית, אבל יראה השם אין להם בית. למה אין להם בית? אומרת הגמרא שיראה זה לא ירושה. יכול להיות אבא גדול ירא שמיים גדול והבן שלו בר מינן עבריין. יכול להיות להפך, עבריין גדול והבן שלו ירא שמיים. זה לא תלוי בבית, זה תלוי באדם, אם הוא מחליט להיות ירא שמיים או לא. זה המעלה, המעלה האמיתית של יראת שמיים, זה המעלה החשובה. עכשיו רבנו בחי כותב שהאמת ביראת שמיים יש שלוש מדרגות, שלוש סוגים, והם הולכים אחד אחרי השני. אי אפשר בבת אחת להגיע לשלישי, אלא דרך הראשון, אחר כך השני, אחר כך השלישי. יראת שמיים הראשונה היא יראת העונש, כמו שמסבירים לילד, אם אתה תיקח שמע ישראל, אם אתה זה, יבוא מלאך בלילה, ינשק אותך, יביא לך מתנה. ומזהירים אותו, מי שמחלל שבת, אז יש מלאך חבלה בר מינן, עושה לו, הוא הביד עושה לו, מכה עושה לו איזה משהו, מפחידים אותו. ואת הגדול גם כן, שהוא בא לחזור בתשובה, בתחילה מה עושים? כך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה. מסבירים לו עניינים קלים בענייני גשמיות, עניינים חומריים, דברים כאלה, מי שמקיים מצוות מקבל שכר, מי שעושה עבירות מקבל עונש. זה עיקרי היראה הכי פשוטה, יראת העונש. אחרי זה, שהוא התרגל כבר ליראת העונש, מלמדים אותו יראת חטא. מה זה יראת חטא? לפחד שלא לחטא. שבכל מעשיו וענייניו, זה היראה הבינונית. שלא יעשה דבר שהוא נגד השולחן ערוך. שלא יעשה דבר שהוא נגד ההלכה. שלא יעשה דבר שבזה חס ושלום ידרום צער לבורא יתברך. זה נקרא יראת חטא. אחרי שהתרגל ביראת חטא, והתמיד בזה, ולמד ומבצע את זה, והוא כבר יודע מה אסור ומה מותר, והתמיד בזה הרבה זמן, וכבר זה נהיה אצלו ותיק, ילמדו אותו יראת הרוממות, להבין שהשם רם וניסה. זה כבר חצי אהבת השם. ידוע שביראה יש אהבה. זוהר אומר, אם תכתוב יראה, זוהר ויקרא כותב, תכתוב יראה למעלה ומתחתיה בדיוק תכתוב אהבה, זה ארבע אותיות וזה ארבע אותיות. אתה תקרא יראה אהבה מימין לשמאל, ותקרא יראה אהבה מלמעלה למטה. איך יראה? יודרש א' ה'. א' ה' מיראה סוף, זה כבר א' ה' מאהבה. אז הם בחוברים אחד בשני. ואיזה יראה זו? זו יראת הרוממות. שמה זה יראת הרוממות? תהי להבין שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, שהוא ברא את השמיים ואת הארץ, והוא רחום וחנון וערך אפיים ורב לסלוח, וכמה הוא מטיב עם בריאותיו, ואיך הוא משגיח על כולם, ואיך הוא אוהב חסד, ואיך הוא אוהב את בריאותיו, ואיך אני אצייר אותו מלך כזה רם, כל כך אני חייב לו, כמה טובות גמלני, כמה חסדים עשה איתי מיום שנולדתי ונבראתי, וכמה חוכמה חנן אותי. יש אנשים שאין להם מה שיש לנו, של אנשים שהם מוגבלים, של אנשים שנולדים כאלה בר מינן, ואנחנו ברוך השם יכולים להתנועע ויכולים לחיות ולנשום וכל זה. כל הנשמה, כל נשימה ונשימה תהלליה, הללויה. אז כשאדם יגיע לזה, ממילא יחשוב, אני כעת אעשה דבר שהוא נגד רצונו יתברך. זו היראה האמיתית, זו תיקרא יראת הרוממות, שיחשוב כל היום במעשים האלה. זה סיפור על רבי אליהו מני עליו השלום. אליהו מני זה חברו של הבן איש חי, היה ראש רבני חברון, היה כל כך ירא שמיים, הפלא ופלא. כשהיה ויכוח גדול בעיר חברון למנות אותו רב, תזכרו, היה בתקופה, היה שם גאון השדה חמד, גאון אדיר היה, היה יש תושב חברון. באותה תקופה היה רבי רחמים פרנקו, הרב קסטל ועוד גאוני עולם שהיו בחברון לפני הטבח עם מחשמם שהישמעילים שם מערורים שטבחו בישראל בחודש אב, כמו הימים האלה זה היה, יוטט, יוטחת, יוטט אב, היה טבח גדול בארץ בשנת תרפת. אז היה שם לפני כן, אני מדבר איתכם כעת 100 שנה, לפני 100 שנה מהיום, היה רבי אליהו מני, והוא נולד בבבל. בגיל 30 עלה לארץ ישראל, נסע את אחותו של הזבחי צדק, רבו של הבן איש חי, רב עבדאללה סומך, אחותו הוא נסע אותה. הוא עלה, ישב בהתחלה בירושלים, לא הצליח פה, חלה מאוד והאוויר לא התאים לו, היה מוכרח לרדת לחברון. הגיע לחברון, ישב שם. כשנפטר הרב שם של חברון, ביקשו ממנו להיות חכם של חברון. אמר, אני אהיה רב על יהודים? אני אהיה רב בעיר של האבות? אקרא לעצמי רב העיר חברון? איך יהיה דבר כזה? אמר להם, בתנאי אחד, תקראו לי משרת בקודש. אמרו, מה שתרצה תגיד, העיקר תהיה רב שלנו. עשה חותמת, יש עד היום צילום של החותמת שלו, אליהו מני משרת בקודש בעיר חברון. והיה כל כך חסיד, ושמענו מתלמידים שראו אותו, רב יהושע שרבני עליו השלום סיפר לי כמה פעמים הוא היה משמש אותו, היה כל כך חסיד, היה יושב לומד, והיה לא רק שכל אישה לא היה שומע שלא יבלבל את כוונתו, היה שכנה שהייתה הולכת עם כפכפים של עץ, קנה לה במתנה כפכפים אחרים עם גומי, וביקש שלא תלך בחצר עם הכפכפים של עץ, אפילו הפסיעות שלה, הקשקוש של הכפכפים מפריע לו בקדושה שלו. תראה זה ירא שמיים גדול היה, וידוע שהיה חסיד גדול, גדול בחסידות. לא היה אוכל תרנגולת מעולם, בשר לא בא לפי, מיום שבא לארץ ישראל לא בשר עוף, לא בשר בקר, בכלל חסידות. ביצים, לא היה אוכל ביצים, אלא אם כן עברו 21 יום על התרנגולת, שוודאי יצאה מכלל טריפה שהטילה מחדש. ככה היה נזהר. פעם אחת נסע לדמשק, של איזו סיבה, של עניין של ישיבה בחברון, וגם רצה, הוא חשב, היה מסע ומתן לקנות מהמוסלמים את הבניין של מערת המכפלה. בא לקנות את זה מהם. מסע לגביר אחד ששמו פרחי, בעיר דמשק. כשהגיע לשם קיבלו אותו בכבוד עצום, ובדיוק הם היו לפני סיום מסכת. אמרו הרב, בעוד שבוע אנחנו מסיימים מסכת, נעשה סעודה גדולה, הרב ישתתף איתנו. אמר, כן, אבל לא אוכל לאכול בסעודה. אמרו לו, מפני מה? אמר, מפני שאני לא אוכל, קיבל עליו לא לאכול בשר ולא עוף ולא כלום, אלא דגים או ביצים, וגם זה יש לו תנאים. אמרו הרב, אנא ממך, יהיה לנו שמחה גדולה שאתה בעצמך. בסוף, אחרי הפצרות מרובות, הסכים שיביאו 3 שוחטים שיבדקו את הסכין, כך שאין שום בעיה, ויבדקו את תרנגולת לפני כן שהכל בסדר, וישחטו את זה לפניו, והכל היה כמו שצריך, ובדקו אותה עבר עבר ומלחו אותה, והביאו כדרות חדשות, כלי מליחה חדשים, הכל חדש, שלא יהיה בזה שום פיקפוק ושום עניין, ובשלו את זה. זה עוף מיוחד של הרב, שמו על זה שומרים, 7 שומרים, 7 מנעולים, הכל שלא יתחלף איזה חלק או יתעלם איזה בשר חלילה. כשבאו הביאו את זה לשולחן, הביאו ירך של העוף, ראה היה עצם שבור, אמר, הנה, כשבא לקחת העצם הייתה שבורה, אמר, מהשמיים לא רוצים שאני אוכל עוף, לא יודעים איך העצם הייתה שבורה, מאיפה נשברה אף אחד לא יודע. כמה חסיד, זה ירא שמיים היה. יראת שמיים גדולה ועצומה הייתה להם. ככה היה כל הדורות הקודמים. מספרים, היה בירושלים רבי יהושע לייב דיסקין, היה אב בדין של ירושלים בעיר העתיקה. זה לפני הרב זוננפלד. הרב היה הרב שלמה זלמן זוננפלד, גאון עצום, היה רב של כל הקהילות האשכנזיות בירושלים. לפניו היה רבי יהושע לייב דיסקין, גאון עצום, קראו לו הרב מבריסק, הוא היה מאיר בריסק, היה חסיד גדול. שהוא היה צעיר, אביו היה רב, הוא היה יושב לומד בית המדרש. באים, איפה אביו גר? בבית המדרש, יש לו חדר שם. באים אנשים לשאול שאלה את אביו, אז הוא אומר, מה אתם שואלים? מה השאלה? רוצה לדעת אם גם הוא יודע לפסוק הלכות, איך הוא ילמד? צריך לשמש גדולים. אז היה שואל אותם, מה ההלכה שיש לכם לשאול? אומרים לו, חושב חושב, אומר לעצמו פתרון, רושם בצד. עולים, שואלים את האבא, חוזרים, אומר, מה ענה אבא? רואה זה כמו הוא שמח, רוצה לדעת אם הוא בדיוק חושב באותם מהלכים שאביו חושב, אם הוא מכוון לדעתו, בלי שישמע מקודם מה אביו אמר. וכך היה עושה. כל יום היו באים שאלות, אין רב שאין לו כל יום שאלות, היו באים שאלות, והוא היה רוב ככל השאלות, מה שהוא היה חושב שהתשובה באמת, אבא שלו ככה לבד היה אומר תשובה כזאת, והוא היה שמח, היה יודע שהוא בסדר. ואם היה איזה משהו לא מתאים, היה עולה אחר כך לאבא לברר, לראות איפה הוא חשב לא נכון, עם מי הצדק גם. תורה, מותר להתווכח גם אבא ובן, רק לא להגיד לו טעית, לא להגיד לו לא נכון, לא להגיד לו חולק עליך, לשאל אותו למה ככה ומה ההסבר. טוב, יום אחד הגיעה השאלה, לא עלינו ולא עליכם, נשרף ספר תורה, מה עושים עכשיו? איך קוברים, ואם עושים לוויה, ואם קוראים, ואם צריך לצום, ומה עושים? אז באו לשאול, באו אצל רבי יהושע לייב, סיפרו לו, עולים כעת לשאול את אבא שאלה, מה השאלה? אמרו לו, ספר תורה נשרף וזה וזה, בסדר. הוא כבר התחיל לחשוב איזה הלכות צריך להגיד. אם היו שואלים אותי, מה אני עונה? הכין את עצמו. עלו לאבא שלו, ירדו אחרי חצי שעה, מה אבא אמר? אמרו, אבא, רק אמרנו לו ספר תורה נשרף, נפל והתעלף. אמר, עכשיו אני יודע שהוא ביראת שמיים גדול ממני, זה ירא שמיים. ירא שמיים שומע ספר תורה נשרף, מרוב צער מתעלף. אני לא הרגשתי את זה, לי זה לא היה. ותראה מה זה תורה עם יראת שמיים, צריך רגש, צריך להבין את המשמעות של הדבר. היה הרב השלום בן ציון, הזכרנו אותו, היה אומר, איך אתה צריך לאהוב את השם? תאר לך, אתה נוסע לחוץ לארץ, או יש יום הולדת לילד שלך, מה אתה עושה? ושני שחוזר הביתה, הולך לסופרמרקט, מחפש איזה מתנה הילד אוהב, מביא לו כזה, אומר לו, אולי, רגע, יש משהו אחר, אולי זה הוא ישמח יותר, אולי זה ישמח יותר, אולי עד שמחפש את המתנה שלפי דעתו הכי הרבה ישמח את בנו, או אם הוא רוצה להגיד לאשתו, לחתונת הכסף, חתונת הזהב, אני יודע אם הוא אוהב אותה, הוא רוצה לקנות לה מתנה. אז הוא מחפש איזה דבר משמח את ליבה וקונה. הוא אומר, אתה בא לקיים מצווה של הקדוש ברוך הוא, כמה צריך לדקדק על כל מצווה, באיזה צורה לעשות אותה, באיזה ערנות לעשות אותה, באיזה מסירות נפש לעשות אותה, עם כל כלליה, דקדוקיה ופרטיה, הכל כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו שמחה. כי איך אומרים בלשם ייחוד? לעשות תחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. כמה חייבים לעשות. אומר הזוהר, אני אגיד לכם מילה אחת מה אומר הזוהר, מה זה יראת שמיים. אומר, המילה יראה תתהפך לארבע תיבות. יראה יהיה גם כן ראייה, ויהיה אריה ויהיה ראה. מה פירוש? זוהר לא סתם אומר דברים, זה בספר התיקונים, כך כותב הרב חידה, מקובלים אנחנו שבאותם 13 שנה שישב רבי שמעון במערה כתב את ספר התיקונים. כך אומרים בפיוט, עשה 70 תיקונים בשבטו עם חברים, עד גילה סוד נסתרים אדוננו בר יוחאי. הוא עליו השלום מסביר כך, יראת שמיים זה ראייה. מה זה ראייה? כל דבר לראות מה שולחן ערוך כותב, כל דבר לראות מה כתוב בספרים, על הדבר הזה שאני עושה, אם הוא נכון או לא נכון. זה נקרא יראת שמיים, ראייה. וגם לראות למרחוק, לפעמים התוצאות של המעשה שתעשה לא יהיו נכונות. אתה רוצה להעיר משהו, אתה רוצה להימנע מללכת לאיזה מקום, או כן ללכת לאיזה מקום. תחשוב מה יהיו ההשלכות, מה יהיו התוצאות. צריך הרבה חוכמה, ראייה למרחוק. אחר כך יראה אותיות אריה. שכאשר אתה תמצא את התשובה, או שחכם פוסק לך הלכה, או שאתה יודע איזה דרך צריך לעשות, תהיה גיבור כמו אריה לעשות את זה. ולא תסתכל לא לימין ולא לשמאל. אריה הוא עקשן, אריה הוא חזק, אריה הוא גיבור, אריה הוא יודע מה שהוא רוצה. ואחר כך יראה, ראה. מה זה ראה? הראה כל הזמן פועלת באדם. אדם לא יכול לנשום, אין חמצן לגוף, לא יעלה למוח חמצן, בלי שהריאות יסננו את האוויר ויעלו אותם לשם. אז החמצן הזה שעולה, כל שנייה הנשמה תלויה, היא, רבנו הרי אומר, היא יוצאת ונכנסת. אתה חושב שהאדם חי ככה, רצף, לא. הנשמה יוצאת, נכנסת. כל רגע דנים את האדם, לתת לו חיים, לא לתת לו, כן לתת לו, לא לתת לו. זה גמרא מפורשת בראש השנה, מסכת ראש השנה. אדם נידון פעם בשנה, הגמרא אומרת, אדם נידון בכל יום. לבקרים תבחננו, הגמרא אומרת, נידון כל רגע שנאמר לרגעים תבחננו. אז אם כן כל רגע, מה זה כל רגע? הוא נושם. הנשימה הבאה, יהיה או לא יהיה, הוא בעצמו לא יודע. עד שיגזרו מלמעלה, הוא נשום, תנו לו לנשום. מתי רואים את זה? לא עלינו שאדם מאבד הכרה, באים להנשים אותו. אז כן זה יצליח או לא יצליח, זה תלוי אם נגזר מלמעלה. רבי שמעון בר יוחאי כבר מספר את מסכת שבת שיצא מהמערה, איך הוא ידע? הוא ראה צייד בא לצוד ציפורים, שם רשת. פתאום הוא שמע דימוס, שומע קול דימוס, והצייד לא הצליח לצוד את הציפור. שלא שמע דימוס, הצייד הצליח. ראה את זה כמה פעמים, אמר, היי, ציפור לא תיפול במצודה אם לא הכריזו מלמעלה. אילה נפיק הרוזה למתצדה. איניש, לא כל שכן, אדם לא כל שכן, נגזר הכל מלמעלה, בדיוק איך, מה ומו, אם יחיה או לא יחיה. אז אם כן, זה הראה, ראה, אדם שיש לו יראת שמיים, יודע, זה הרב פלא יועץ כותב, אם היה איזה מאכל, לאכול או לא לאכול, שואלים, 99 רופאים אומרים, אין פחד, תאכל. רופא אחד אומר, זה מסוכן, זה רעל. אתה תאכל? אומר, בטח לא. למה לא יכול? אם רופא אחד, אפילו אחד ממאה, אומר, לא, לא כדאי להיכנס לסכנות. אומר, למה בהלכות כן? למה בדברים שיש עליהם מחלוקת כן? למה יש דברים שהם מסוכנים לנשמה כן? זה ידוע, כל ספרי המוסר כותבים, שאדם דבר אסור לאכול, לדוגמה, יחשוב שזה דבר מלא חיידקים, או אם הוא עושה את זה בר מינן, יש לו הרעלה כללית, הוא יעשה? חס ושלום שהוא יעשה. לכן מכאן רואים כמה מעלת יראת שמיים היא גדולה, וכמו שאמרנו, יותר גדולה מתורה. וזה נסיים, שם הגמרא מסכת שבת שהביאה על רבי סימון ורבי אלעזר, היו יושבים פעם ולומדים. עבר לידם רבי יעקב בר אחא, אמר אחד לחברו, בוא נעמוד מפניו שזה ירא שמיים. השני אמר לו, נעמוד מפניו שהוא תלמיד חכם, בר אוריין. אמר לו, אני אמרתי לך ירא שמיים, ואתה אומר לי בר אוריין. רש"י אומר, אתה הורדת אותו מדרגה. זאת אומרת, ירא שמיים זה מדרגה גבוהה. וזה רבותיי, אנחנו רוצים חודש אלול שקרב ובא, לקבל אותו כמו שצריך, שכל הימים האלה תדעו. הרב חיים ויטל כותב, מי שאצלו ה-40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים שלמים ביראת שמיים, מובטח לו שכל השנה תעבור בשלום, ומובטח לו שהוא בן עולם הבא, וכל מה שיבקש בשמיים יענו. אבל צריך לשמור את כל הימים האלה שבאים עלינו, שמור אותם מכל משמר. שבהביא שם פסוק, ואני התנהלה לאיתי, אומר, עשיו מנסה להילחם איתנו בחודש אלול. אמרנו לכם פעם, בפרקד רבי אלעזר אומר, כשנולדו יעקב ועשיו, חלקו ביניהם את חודשי הקיץ. יעקב לקח ניסן אייר סיוון, עשיו לקח תמוז אב אלול. יעקב הוא חכם גדול, לא תראו אותו איש תם כתוב, אבל הוא גם יודע לעקוב, מה עשה? כשיצאו חטף מעשיו את אלול וידו חזת בעקר עשיו. אומר גאון חידה, בגלל שהאותיות הזכרנו לכם פעם, האותיות של א' ב' כל חודש יש לו אות, אלול האות שלו יוד, וזה יוד היה בעשיו עשוי. סב שנולד קראו לו עשוי, דמה היה כמו אדם בן 20 בר מינן, עם שערות, עם ציפורניים, בלורית, לא עליכם, הכל כמו איש גדול. אמרו זה עשוי, זה יעקב, הוא אוחזת בעקב, עקב. אבל כשהוא לקח את העקב מעשיו, לקח את היוד מעשיו, במקום עקב נהיה יעקב. אז אם תכתוב עשיו יעקב ביחד, אתה יכול לקרוא עשוי עקב או עשיו יעקב. הוא חטף. מה זה היוד הזאת? זה חודש אלול. אומר, זה תלוי בכל אחד מאיתנו. אם יזכה יהיה כמו יעקב, יחטוף מעשיו את היוד, את החודש הזה. יהיה החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ושמחה, לעבודת השם ויראת שמיים טהורה לנו כל ישראל. רבי חנניה בן עקשיא אומר